פרק נ"ז בתהילים, עוד אחד מהמזמורים שבהם רואים שדוד המלך מעורר את הביטחון הגדול שיש לו בקדוש ברוך הוא. הוא מעורר בעצם דרך זה גם כל יהודי, כפי שאמרנו בהרבה פרקי תהילים. אנחנו רואים שדוד המלך מדבר לא רק בעד עצמו, אלא בעצם הוא מדבר בעד כלל ישראל. אז אנחנו מתחילים פסוק הראשון. הפסוק הראשון אומר למנצח, אל תשחט לדוד מכתם בברכו מפני שאול במערה. יש לנו כאן בפסוק הזה החלק המובן והברור למנצח, יש לנו בתהילים ריבוי פעמים, והסיטואציה שבעקבותיה דוד אמר את המזמור הזה בברכו מפני שאול, זה גם מובן, המערה, כשהוא היה בבריחה משאול המלך והוא התחבא במערה. אבל כאן מה שצריך להבין, מה זה הביטוי אל תשחט ומה זה הביטוי לדוד מכתם. לדוד מכתם, האמת היה לנו כבר במזמור הקודם, דיברנו על זה יותר בעריכות, מה המשמעויות של המילה מכתם. מה שנשאר לנו להבין, מה זה אל תשחט. אבל האמת שבין המפרשים יש גיוונים שונים איך להסביר את המילים האלה אל תשחט. יש כאלה שאומרים שיש איזו נעימה ידועה שפותחת במילים אל תשחט, ואז יש כאן כאין אמירה למנצח, אמירה למנצח שאמור לנהל את הפיוט הזה, שזה יהיה במנגינה של הפיוט הידוע במילים אל תשחט. או שכפי שרשי אומר, שהכוונה היא שדוד המלך היה אז בצרה, והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שלא יגרום לו למות, אל תשחט, הכוונה היא על עצמו שהוא לא ישחית אותו. למשל בתרגום, יש שתי מובנים אחרים מעניינים מה זה אל תשחט. יש מובן אחד שאל תשחט כאילו לא עם א', אל תשחט, אלא עם עין. אודות אל תשחט. דוד המלך מודה לקדוש ברוך הוא שהוא מונע ממנו איסורים, שהוא מונע ממנו השחטה. זה אופן אחד. באופן שני, כיוון שהוא היה בסיטואציה שהוא יכל היה לפגוע בשאול, אז הוא אומר אני מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו שאני לא יפגע בשאול, דהיינו שהוא לא יהרג ושהוא לא יהרוג. ריבוי אופנים איך להבין מה המשמעות של אל תשחט. עכשיו, מה הוא מבקש דוד המלך? פסוק ב', חונני אלוהים חונני, כי בך חסיה נפשי ובצל כנפיך יחסה עד יעבור הבות. היינו פונה אל הקדוש ברוך הוא בתחינה כפולה, חונני פעמיים. רש"י מתייחס לזה ואומר שהתפילה שלו הייתה שהוא לא יהרוג ושהוא לא יהרג, אז הוא כפל את התחינה פעמיים. הוא אומר כי בך חסה יהיה נפשי, אני בוטח רק בך הקדוש ברוך הוא, אני רוצה למצוא מחסה רק אצלך, בצל כנפיך יחסה, כמו אפרוח שנמלט לכנפי אמו שתשמור עליו, אז יעבור אבות, אבות זה צרה, עד שהצרה תעבור הוא בוטח בקדוש ברוך הוא שיעזור לו. פסוק ג', אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. היינו בפשטות, הוא פונה לקדוש ברוך הוא שהוא נקרא עליון, אחד הכינויים לבורא, והוא פונה וקורא אליו, ואומר, לאל גומר עליי, הקדוש ברוך הוא עושה את הרצון שלי, הוא משלים את החפצים שלי, הוא ממלא את ההבטחה שלי. כדאי להשלים שיש כאן בתלמוד הירושלמי, יש ביטוי שהרבי חזר על זה אולי מאות פעמים, על המילים האלה, לקל גומר עליי, גומר, אומר התלמוד הירושלמי, זה מלשון הסכמה. לקל גומר עליי, הקדוש ברוך הוא מסכים איתי. מה הכוונה? התלמוד הירושלמי אומר, שמה שבית דין של מטה פוסק הלכה בעניין מסוים, איך הדבר צריך להיות, אז גם אם הפסק הלכה לא בדיוק מסתדר עם המהלכים הטבעיים של העולם, אז אומרים, מי שקובע איך יהיה הדברים, זה הפסק דין של בית דין. בית דין פסק משהו מסוים, אז לקהל, הקדוש ברוך הוא גומר עליי, הוא מסכים איתי שככה בדיוק יהיה. אחד המקומות, הרבי מביא לכך דוגמה עם רבי פנחס בן יאיר, שהוא הלך לפדיון שבועים, והיה נער בדרך שניסה לעצור אותו, אז רבי פנחס בן יאיר ביקש מהנער שיפתח את הדרך שיוכל לעבור. אז הנער אומר לו, אתה הולך לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אבל גם אני עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, שאני מזרים פה כרגע מים, ככה אמר לו השר של הנער. אז רבי פנחס בן יאיר אומר לו, אם אתה לא מפנה כרגע את הדרך, אני גוזר עליך שלעולם לא יעברו בך מים. אז נפתח הנהר והוא עבר. מה הביאור הפנימי של כל הסיפור הזה? זה נכון שהנהר זורם על פי ציווי השם. צודק שר הנהר שאומר שהוא עושה את רצון השם. אבל זה רצון השם בטבע. רבי פנחס בן יאיר הולך עכשיו לעשות שליחות אלוקית שזה מעל הטבע. אז שיש התנגשות בין הטבע למעל הטבע, אז מי בעצם אמור לגבור? הכוח שמעל הטבע. וזה מרומז בלקל גומר עליי. כתוב רק שאני צריך להאמין באמונה פנימית שכשהוא עושה דבר על פי תורה, אז זה הבעל הבית על העולם, אז הוא לא מתפעל מכללי הטבע שנראים כאילו מפריעים, אז הוא אומר לעצמו איך אני אצליח. תדע לך שהקדוש ברוך הוא מסכים איתך והוא ישנה ויתאים את כל העולם לפי הצורך שהיהודי רוצה. פסוק ד', ממשיך לבקש דוד המלך עזרה מלמעלה. ישלח משמיים ויושיעני, חרף שואפי, סלע. ישלח אלוהים חסדו ועמיתו. מה הפירוש של הפסוק? אומר הקדוש ברוך הוא ישלח מלמעלה מהשמיים את הישועה אליי, חרף שואפי. שואפי כבר למדנו בפרק קודם, שזה הכוונה עם מי שרומס אותי ולוחס אותי, כמו הוא ישופך ראש שהבאנו. אז הוא אומר חרף שואפי. הקדוש ברוך הוא מחרף ומגדף, דהיינו הקדוש ברוך הוא גורם לחרפה לאלה שלוחצים אותי, וישלח אלוקים חסדו ועמיתו. הקדוש ברוך הוא ישלח את החסד שלו, את האמת שלו, שמשהו מבטיח לתת סיוע לנאמנים לו. אין ספק שהקדוש ברוך הוא יושיע ויעשה לי את הדבר הזה. הוא מתאר את הצרה שבו הוא נמצא, ועליו הוא מבקש את הבקשה. הוא אומר פסוק ה', נפשי בתוך לבאים אשכבה לא עתים, בני אדם שיניהם חנית וחיצים, ולשונם חרב חדה. דיין הוא אומר, אני כמו נמצא בתוך כלוב של עריות, לבאים, הלוי זה עריות. זה נמצא כמו בתוך עריות, שזה משל על אויבים שמבקשים את נפשו. אשכבה לא עתים, זה שתי מובנים. אם זה המשך של הבעלי חיים, אז זאת אומרת, לפעמים הבעל חיים רודף אחרי הטרף שלו, בעיניים לא עטות לטרף. אז זה אומר, אני שוכב בין הלוויים, ואני רואה לא עתים, הם עם עיניים לא עתים לטרוף אותי. או שזה דימוי אחר. הוא אומר שהוא שוכב כאילו על גחלים לא עטות, כמה קשה לו כל שנייה שבו הוא נמצא. ובני אדם, אומר אותם בני אדם, שהם סביבו ובאים להציק לו, שיניהם חנית וחיצים. דהיינו, כל הצורה איך הם מתבטאים זה בשפה שלהם, זה חנית וחיצים רק להציק. ולשונם חרב חדה, כל הדיבור שלהם זה עם סגנון כזה שמבטא חרבות והצקות, שזה מבטא את הקושי שדוד נמצא בו. פסוק ו', רומה על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודיך. קורא לקדוש ברוך הוא אומר, תושיע אותי, ואז מה יקרה אם תושיע אותי? אז שמך יתפרסם בכל העולם. כולם יראו מבעל הבית. אז תגרום לכך שהגדלות האלוקית שלך תתרומם על השמיים ועל כל הארץ. פסוק ז', חוזר שוב לתאר את האויבים שמציקים לו. רשת הכינו לפעמי, כפף נפשי. קראו לפניי שיחה, נפלו בתוכה סלע. היינו אומר האויבים כאילו מכינים רשת, כמו שבאים לתפוס את הבעל חיים ברשת, אז האויבים באים לתפוס את הרגליים שלי, פעמי זה הרגליים שלי, הם באים לתפוס אותי פה. אז הוא אומר פעמי, פעמי הכוונה היא הרגליים שלי. הרשת שלהם הם הכינו לפעמי, הכינו רשת כדי לתפוס את רגליי שאני אתפס בהם. כפף נפשי, או שכפף נפשי זה תיאור על הרצון של האויבים. רוצים להכניס אותו ברשת ולכופף אותו ולהרוג אותו. או שהוא מתאר את התחושות שלו. אני נמצא בכזה מצב של לחץ ומרגיש שנפשי כפופה עליי. קראו לפניי שיחה, שיחה זה בור, זה בור עמוק. הם חפרו את השוחה, את הבור, כדי להפיל אותי, ואז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, נפלו בתוכה. הם, שהם יפלו בשוחה שהם בעצם חפרו לי. פסוק ח', נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי אשירה וזמירה. אומר, אני הקדוש ברוך הוא נאמן ליבי רק אליך, נפותח בך לגמרי, ואני כבר מתכונן לשיר ולזמר לך על הניסים הנפלאות שאתה הולך לעשות לי. פסוק ט', אורה כבודי, אורה נבל וחינור, העיר השחר. המשורר כאן מעורר את עצמו ואומר, בוא נתכונן. אז הוא מעורר את עצמו כבודי זה הולך על עצמו, הוא מעורר את עצמו, תהיה מוכן להתחיל להודות לקדוש ברוך הוא. ואז הוא פונה כאילו לנבל ולכינור שהם כלי הנגינה, שהם כאילו יתעוררו, שהם כאילו יכינו את עצמם לשירה הזו שהוא הולך לשיר כרגע. והסיום של הפסוק, העיר השחר. העיר השחר, אומרים על זה חז"ל, שדוד המלך אמר, שהוא בנגינה שלו קם מוקדם בבוקר לפני עלות השחר. ואז הוא מתחיל כבר את הנגינה, והלשון של חז"ל זה, אני מאיר את השחר. יש סיום, ואין השחר מאיר אותי. אז בפשט הכוונה היא שהוא כאן תמיד לפני עלות השחר בשביל להתחיל לעבוד את השם. יש כאן אריכות שלמה עם רמז פנימי לכל הסיפור הזה, נגיד זה בקצרה, שחר כתוב שזה כינוי לספירת המלכות, היא נקראת שחר. והמצב הזה של העיר השחר זה עבודה שלך מלמטה, התארות הזה לטאטה, אתה גורם לכך שמלמעלה יהיה לך השפעות. אבל מה זה ואין השחר מאיר אותי? מה, אתה לא צריך שיהיה הגילוי של השחר אליך? מבואר שבדרך כלל אדם מן השורה כן צריך שהשחר יאיר אותו. ויש בזה רמות שונות, רבי מחלק את זה בין רשעים, בינונים וצדיקים. יש כאלה שצריכים לקבל התעוררות מהשחר מבחינת ספירת המלכות, שהם לא יקשלו באיסורים של ממש. יש כאלה שצריכים לקבל את הסיוע שהם לא יקשלו בעניינים של היתר. ויש כאלה שצריכים את זה רק להתעורר בעלייה מטוב לעוד יותר טוב. דוד המלך היה בכזו דרגה גבוהה שהוא אמר, ואין השחר מאיר אותי, אני לא צריך בכלל שהשחר ייתן לי ספירת המלכות, ייתן לי את הנתינת כוח, כי אני נמצא בבחינה כזו גבוהה, והנתינת כוח שאני צריך זה בעליות כאלה גבוהות שזה הרבה יותר נעלה מבחינת השחר. סיום המזמור, פסוק י', אותך בעמים אדוני אזמרך בלאומים. קבל על עצמו להודות לקדוש ברוך הוא בפרסום כזה שכל העולם כולו יכיר וירגיש וישמע ויהיה שותף לשבח שמשבח את הקדוש ברוך הוא. כל האומות יהיו חלק מהשבח הזה. פסוק י' א', כי גדול עד שמיים חסדך ועד שחקים עמיתך. הוא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא שומר על הנאמנים לך עד שמיים ועד שחקים. שחקים זה אחד מהכינויים לשמיים. דהיינו, הוא רוצה לומר, החסד שלך הוא בלתי מוגבל עד למעלה מעלה. מעניין שיש פסוק אחר בתהילים, בפרק קופחת, ששם כתוב, יש שם כמה וכמה ביטויים דומים לפרק הזה, כמה פסוקים ממש דומים. ביחד לפסוק הזה, פה כתוב כי גדול עד שמיים חסדך, בפרק קופחת, שנגיע אליו בעזרת השם בהמשך, כי כתוב כי גדול מעל שמיים חסדך. בגמרא כבר שואלת השאלה הזו, למה פה כתוב כי גדול עד שמיים, שם כתוב כי גדול מעל שמיים. בגמרא עונה שזה ההבדל בין אדם שלומד תורה לשמה, אדם שלומד תורה שלא לשמה. זה סיפור שלם עם אדמו"ר הזקן, שבאחד הוויכוחים שאלו אותו איך הוא כותב בתניא, סוף פרק סוף הלמדים במם, שאדם שלומד תורה בלי אהבת השם ויראת השם, כתוב שהתורה שלו לא עולה למעלה, היא נשארת למטה. שאלו אותו מה המקור לכך, אז הוא אמר, זה גמרא מפורשת. ואלה הלמדנים ידעו את כל השעץ וחשבו ולא הצליחו לעלות לאיזה גמרא הוא מתכוון. אז אמר להם, זה הגמרא הזו, שהגמרא מפורש מסבירה, מה זה גדול עד שמיים או גדול מעל שמיים? זה תלוי, אם אתה לומד תורה בתוך תורה לשמה, זאת אומרת עם יראת השם, אז התורה שלך היא מעל שמיים, עולה למעלה, אחרת, אז עד שמיים זה לא עולה למעלה. כל פנים, פסוק אחרון, פסוק י' ב', רומה על שמיים אלוהים, על כל הארץ כבודיך. פה הוא חוזר עוד הפעם, את אותו ביטוי ממש שהוא אמר לפני כן בפסוק ו', רומה על השמיים אלוקים, על כל הארץ כבודיך, חוזר אותו דבר חוץ מהבדל של אות אחת. חוזר עוד הפעם כמו דרכם של הפיוטים שחוזרים לפעמים פעם שנייה על אותו עניין, שוב הוא חוזר שהקדוש ברוך הוא יעשה לו את הניסים, אז הניסים האלה יתפרסמו בכל העולם, כל העולם יראה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא שהוא מנהל את כל מה שקורה באופן תמידי ומלא.